קובי, לחצת רקורד, כי אנחנו מתחילים.
לחצתי רקורד, לך על זה.
לחצת, תקשיב. יש לי חבר, אשקלוני, קוראים לו צחי שף. כפר עליו, מכירים אותו.
צחי.
בן אדם, בן אדם. צחי היה בעלים של FTR, אינדיאן FTR. ואני זוכר שניהלתי איתו שיחה על מה זה סקרמבלר. והוא התעקש בשיחה שאופנוע, שהאגזוז לא עובר מהצד גבוה כזה לאורך הצילינדר, כאילו לא יורד למטה, לא עובר מהצד, הוא לא אופנוע סקרמבלר. והתפלפלנו על זה, ולמה נזכרתי בשיחה הזאת עכשיו? כי רכבתי שבוע על הסקרמבלר 400X של טריומף. וכל הרכיבה על האופנוע הזה, וכל הווייב של האופנוע הזה, זרק אותי כל מה למחשבות שאני אישית מאוד אוהב סקרמבלרים, מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב את הקטע, אוקיי? ואז התחלתי לחפור ולחפור בסקרמבלריות, מה זה בכלל? מאיפה זה בא? מה זה? וברוח ה-400X של טריומף, זה מה שבא לי שנדבר היום, על מה זה סקרמבלר. איך אתה עם העניין הזה?
קודם כל אני בסדר עם זה, בהרבה מובנים זה, אתה חובב אדוונצ'רים ושטח, וסקרמבלר הוא מאבות המזון של הקטגוריות האלה. האבא של האדוונצ'רים, ואבא של המוטוקרוס, ואבא של האנדורו, בסופו של דבר אלה אופנועי כביש מוסבים, בהרבה מובנים.
אז אני חושב שהרבה אנשים לא קולטים את זה. כלומר, נפגשתי עם חבר חתיך, עם כשהייתי עם האופנוע הזה, והוא אמר לי, לא מבין את הסקרמבלר הזה, זה לא פה וזה לא שם. אמרתי לו, תקשיב, זה פה וזה שם. זה אופנוע מדהים. הוא נותן לך מלא יכולות, בתנוחה הגיונית, כאילו, אתה יכול לרכב על נייקד, וכאילו, לא יהיה לך נוח לאורך זמן, ואתה יכול לרכב על אותו אופנוע תכלס, שהגדירו אותו כסקרמבלר, וכבר נבין מה זה אומר, ויהיה לך נוח. אז מה זה סקרמבלר בכלל? סקרמבלר זה בעצם התפתחות שהיא ללא הגדרה רשמית מראש. כלומר, אי שם בשנות ה-40-60, כשהיה תקופת הזוהר של המותגים הבריטים, טריומף, נורטון, בי-אס-איי, כל מה שאנשים מכירים כי הם צפו באסקימו לימון, זה מה שהיה לבנצי ומומו ויודלה. אז בתקופה הזאת, גם בארצות הברית וגם בבריטניה במקביל, התפתחו תחרויות סקרמבלרים. מה זה אומר? אנשים שרצו להתחרות, אבל לא היה נגישות כזו גדולה למסלולים ולאופנועי ספורט, אבל רצו תחרות, לקחו את האופנועי כביש להם ועשו להם הסבה ביתית, לאופנוע שיוכל להתמודד עם שטח. מה זה הסבה הביתית הזאת? דבר ראשון, זה אומר לקחת את הסעפת של האגזוז, להעביר אותה מהצד ולא מתחת למנוע, כדי להרוויח מרווח גחון, וכדי שהאגזוז לא יקבל מכות מכל מה שקורה למטה. דבר שני, צמיגי שטח. כלומר, צמיגים עם שפיצים, וכמה שיותר גומי וקוביות. מבחינת הכידון, שמו כידונים רחבים, כידוני שטח, ממש לקחו, כאילו, תכס אז המציאו את זה, כי עוד לא היה אופנועי שטח, זה כל הקטע, אבל כידונים שהיום אנחנו מזהים אותם ככידון שטח, זה כידון שהוא יותר רחב, עולה טיפה יותר גבוה, הורידו משקל, כמה שאפשר, ומה עוד בסקרמבלר, מה עוד יש שם?
זהו, אתה צודק, הורידו את כל המעטפת פלסטיקה, או מתכת, או כל מיני כנפיים גבוה, שהיו על הכלי והיו מיותרות, קיצצו את באופנוע כמה שאפשר, זה הרבה, בהרבה מובנים זה כמו הבוברים, שקיצצו, קיצצו, קיצצו, נכון. למינימום משקל. אבל אתה צודק, זה הכיוון היה, כן.
וכסדת חצי, איזה משקף שאני לא יודע, גנבו מסבא, סיגריה בפה, ויאללה תן בגז. זה אומר, קבעו איזה נקודת כינוס, כולם באים לשם עם האופנועים שהם הכינו, מעניין איך הם הגיעו, אז בטוח לא באו על הגלה. מעמידים אותם לא בשורה עכשיו של פיץ וכולם באותו קו ואף אחד שלא יהיה מטר לפני ומטר אחרי, כולם עומדים ככה עם הסיגריה בפה מוכנים לתת גז, ברגע שמזניקים יוצאים, זה מרוצי בוץ כאלו, זה שטח פתוח, בבריטניה העולם הזה הלך למרוצים של מוטוקרוס, משם הזה בעצם הסקרמבלרים זה אבי מרוצי המוטוקרוס, ומי שעוקב אחרי ערוצי פייסבוק, אינסטגרם, כאלו כמו אקסטרים אנדורו, רואה שהרבה פעמים מרוצים בבריטניה, מתבצעים במקומות שהבוץ הוא שחור כזה, ואנשים יוצאים רטובים, חומים, מרוחים מלוכלכים. בארצות הברית, הסקרמבלרים גם היו מרוצי שטח פתוח כאלה, אבל התפתחו למה שנקרא כל המרוצי בחה ורלי רייד כאלו, שהם יותר ארוכים.
רגע, אפילו לפני שהיו... זה פלנטרק ודלטרק. זה היה...
רגע, זה בן דוד. זה בן דוד.
אפשר להתווכח על זה.
כן, אפשר להתווכח, ברור, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים פה. מתווכחים עם חיוך, הלוואי וכל עם ישראל יתווכח עם חיוך. אז כולם עמדו על איזשהו קו שככה פחות או יותר קבעו אותו, נתנו, מישהו נתן שם איזו יריעה ברובה של אבא, וכולם נותנים בגז. עכשיו, המסלול לא כל כך מסומן, זה משהו כללי כזה, אז כולם היו מתערבבים, to scramble באנגלית, ומפה יצא המילה סקרמבלר, אופנוע, שמתאים למרוצי הערבוביה, לסקרמבלריה, ל... let's go scramble, אוקיי? אז
משם זה בישראל, נולד. היו קוראים איזה מרוצי שקשוקה, כי זה הכל מורבב. ו...
מרוצי ש... כן, היה קטע כזה?
לא, אבל זה, אם זה היה,
אם זה היה מרוצה בישראל. בישראל. כן. אם זה היה בישראל, נכון, כן. אז פה מומו ובנצי ויודה שמו את החבית, ועברו מסביב לחבית, מי עובר הכי קרוב לצוק.
נכון.
זה היה טיפה יותר מסודר, אבל... אז בעצם הסצנה הזאת חיה ובועטת משנות ה-40 עד שנות ה-60, פחות או יותר, המותגים שהובילו את הדבר הזה, זה המותגים הבריטים, כי הם היו אז בשנות השיא שלהם, ובעצם סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, כבר מתחילים להופיע אופנועי דוש ואופנועי שטח, שפשוט עושים שטח הרבה יותר טוב מאופנוע כביש מוסב, ובעצם די הורגים את הקטגוריה הזאת, כי הם פשוט טובים יותר בלעשות שטח.
ברור.
והקטגוריה... אחרי הרבה שנים, תחילת שנות ה-2000, תדייק אותי אם אתה רוצה.
אמצע שנות ה-90 אפילו קצת, כן.
הקטגוריה...
זכתה לעדנה מחודשת.
נכון, אבל העדנה מחודשת לא באה ממקום של יש צורך אמיתי באופנוע סקרמבלר, אלא יש עכשיו לייפסטייל של אופנוענות, שדורש את ה... מה זה דורש? רוצה, בא לו על העיצוב הזה, שאומר, אופנוע נקד, מעבירים לו את האקזוז מהצד, מגביעים לו את הקידון, עושים לו איזה מושב כזה תפור רטרו, ובעצם המילה רטרו היא מה שמוביל את עולם הסקרמבלר היום, כי זה אופנועים שמשלבים בין משהו שהוא בין נקד לבין מאפייני שטח, לבין מאפייני רטרו. אז מי שהחיה את הקטגוריה הזו בעצם, היה הסקרמבלר 1200 של טריומף, שהוא אופנוע מהמם ביופיו, פשוט פה בארץ הוא עוד לא היה כשהוא הוצג, כשהוא היה חדש, כי עוד לא היה יבוא סדיר שהתחדש רק בשנת 2021, ומי שמאוד מזוהה פה עם המילה סקרמבלר, זה הדוקטי סקרמבלר 800, שאנחנו בחבר שלנו, שאנחנו קוראים לו לאופנוע הזה נדיה קומנצ'י. למה?
למה?
כי הוא אופנוע שנורא נורא, קל לרכוב עליו, לעשות איתו מה שאתה רוצה להרגיש עליו, הרוכב הכי טוב בעולם, הכיסא שלו נמוך, הוא מתאים לבנות, הוא מתאים לנמוכים, הוא אופנוע עם סי של סטייל, כי הוא דוקטי ויש אותו בצהוב ובשחור ובזה, ואנשים מרגישים עליו, הוא גם במחיר כניסה כזה בדוקטי, אז אנשים מרגישים שהם יכולים לקנות ולרכב עליו, ולהרגיש הכי טוב בעולם. יצא לי במסגרת העבודה שלי בפרו-ריידינג, לעשות קורסים של שטח ספציפיים לחבר'ה של הסקרמבלרים. תשמע, אנשים אפו על זה, יש גם סקרמבלר עם 1100 וכאלו, אנשים אפו על זה, היה גם תקופה שהיה סקרמבלר 400, בקיצור, הסקרמבלר בישראל היה מאוד מזוהה עם דוקטי, והנה אני פתאום מוצא את עצמי, רוכב על סקרמבלר 400X של טריומף, שכבר נדבר על איך הוא קשור לסקרמבלר ההוא הגדול.
רגע, אבל נשאלת השאלה, האם בכלל יש צורך או ביקוש, או משמעות בכלל הקטגוריה הזאת, מעבר לקטע העיצובי. פעם, כמו שאמרת, בסדר, אז לא היה ברירות אחרות. מי שרצה לרכוב עם האופנוע מחוץ לכביש, לא היה לו ברירה אחרת. אבל עכשיו, מה הקטע של סקרמבלר היום? זאת אומרת, נטו עיצוב וטרנד. אני לא שאני נגד, זה בסדר גמור. אבל זה אותו לא קטגוריה, נגיד. שיושבים עליה גם אופנועי הקאפל רייסרס, וטראקרים למיניהם, וכל ה... החזרה למקורות הזו לשנות ה-60 וה-70 של המאה שעברה, היא כולה עיצובית בסופו של דבר, עיצוב מדהים, אני מאוד אוהב את זה, אבל אין לזה עוד משמעות מעבר.
יש עוד קטגוריה בעיניי עולמית ענקית, שהיא גם יכולה להיכנס לתוך הדבר הזה, וזה נקרא קרוזרים, כאילו מה שאנשים קוראים לו בעגה קסטומים.
נכון, אבל קרוזרים מעולם לא יצאו מהאופנה.
מה הם?
הם מעולם לא יצאו מהאופנה.
נכון. נכון, אבל זהו, שהסקרמבלר הוא מיוחד, כי הוא לא נולד מתוך אופנה, הוא נולד מתוך איזה צורך תחרותי, והמאפיינים שלו, שהם פשוט מגניבים, מצטלמים טוב, נראים טוב, הגיעו היום לעולם הלייפסטייל, שבעיניי זה מגניב. עכשיו, אני אגיד לך רגע משהו שימושי לגבי הסקרמבלר, הרבה אנשים חוששים להיכנס לאדוונצ'ר, כי האופנוע כבד וגבוה. גם אם הולכים על אופנועים שהם כניסה כמו KTM 390 אדוונצ'ר, או CF מוטו 450 MT, MT 450. אז...
דווקא אמרת נכון, 450 MT.
אוקיי. אז זה... טוב. אז מי שרוצה לרדת לשטח, והוא קצת מוגבל גובה, אבל לא מחפש עכשיו טירופים של ללכת להסתבך עם אדוונצ'ר, אלא לצאת וליהנות מהשטח בטיול, אשכרה יכול לבחור סקרמבלר, ולהגיע עם הרגליים לקרקע בקלות, ולרכב בשטח בסבבה, ולחזור בנוחות הביתה, וגם ביומיום יהיה לו נוח, ויש לו צללית של סטייל אמיתית. בוא נאחי, זה קטע. זה באמת קטע.
אבל רגע, שאתה אומר שטח, בוא, אנשים חושבים שטח, אולי נכון. חושבים סלעים, אנחנו מדברים פה על שבילים לבנים, שבילי קורקר כבושים. לא שטח.
אז תקשיב, את זה כל אופנוע יכול לעשות. אני הרבה פעמים בהדרכות בדיוק. מראה את זה לאנשים. פעם הצטרפתי לאיזה קורס אדוונצ'ר, בתור מדריך שני כזה, שגם הייתי אופוריידינג, והגעתי עם הפייזר. ואנשים התחילו להגיד, הצמיגים, אפשר כל מצמיגים אלו. ואז עליתי, היה לי פירלי רוסו קורסה על הזה. כן. עליתי לתוך הזה עם הרוסו קורסה, עשיתי כמה הקפות, אמרתי להם, אפשר להירגע מהצמיגים, אפשר להתחיל לרכב עם טכניקה. אז לסקרמבלר 400X יש שני אחים במשפחה. אחד נקרא ספיד 400, שהוא אופנוע מוכוון כביש לחלוטין, אבל האח שלו השני, מהצד השני, שעולה דרך אגב עוד איזה 4,000 שקלים יותר, נקרא טריומף סקרמבלר 400XC. מה זה אומר? שהוא כולל מגן מנוע מברזל ומגן תחתון ממתכת, ששכחתי להגיד מקודם שאנשים היו מוסיפים על הסקרמבלר עם מגן ממתכת מלמטה, כדי להגן על הגחון. ג'אן שפיצים, מנופים מתכווננים, כלומר יש עליהם את הגלגלות שאתה יכול לקבוע את המרחק של המנוף מהגריפ, ומגן רוח מינימלי כזה, וכנף גבוהה בנוסף לנמוכה. זה האקסי שהוא בנוי לעוד יותר שטח, שזה יותר משבילים לבנים כבר.
אבל לא בו הסקינן היום, זאת אומרת, לא עליו אנחנו בסקינן.
אנחנו ב-400X, שב-400X, כשאתה מסתכל עליו מהצד, אתה אומר, היי, סקרמבלר, דרך אגב, יש לו כמה צביעות, יש צהוב ויש אדום, וזה, אני רכבתי על הירוק, שהירוק נראה בדיוק כמו האח הבוגר, ה-1200 סקרמבלר, מהמם, דרך אגב, והסקרמבלר 400X, יש לו את הצללית של אותו האח הגדול, אבל בתכלס הוא צמיגי חצי חצי, שזה דבר טוב, אני כבר אגיד למה, יש שם את הכידון הגבוה הזה, שהוא ממש נראה כמו כידון שטח, אפילו עם הספוג באמצע. יש מין, יש חישוקים יצוקים, שזה לא טוב לנו לשטח, והאגזוז עובר מלמטה, לא עובר מהצד, כי בכל זאת האופנוע בסוף לא משמש אנשים להיות סקרמבלר, והאגזוז הזה שעובר מהצד, הוא לא הדבר הכי פרקטי בעולם, בוא נגיד את זה בזהירות.
וקביעות ברגליים, כן.
כן, כן, קביעות, מכנסיים שרופים, וזה כזה. ויש עליו מין מגן פלסטיק על הפנס, זה ממש מפלסטיק, שכאילו מדמה מגן מברזל על הפנס, שלא יעופו אבנים וישברו את הפנס, ויש מגן פלסטיק מלמטה, כאילו הם עשו שהוא ממש יקבל את הצללית של הסקרמבלר, אבל שלא יהיה סקרמבלר באמת. בפועל, קודם כל, האופנוע, הוא מנוע סינגל, קירור מים כמובן, הוא 40 כוחות סוס, והוא מתנהג יופי בכביש, כאילו הבולמים שלו טיפה קשיחים, במיוחד הקדמי, האחורי קצת יותר רך, הוא מתנהג יופי בכביש, הוא נוסע את ה-120-130 כזה בסבבה, הוא מגיע לפי מקורות זרים לסביבות ה-156 כמש, אבל לא דייקתי בכלל, ואופנוע שמה שמאוד אהבתי בו, זה שאחרי שאני כל הזמן רוכב על כל מיני מכונות, עם 900 סמק ו-800 סמק וזה, פתאום יש אופנוע קל. הוא קל.
כמה זה קל? כמה קל?
קל להתנייד איתו, אני נכנס איתו בעיר, עושה צ'יק 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 צ'יק
צ'יק צ'יק צ'יק. לא, דבר איתי בקילוגרמים. כמה קל?
דבר איתי בקילוגרמים. אני לא חושב שהוא עכשיו קל כמו אופנוע אנדורו, אני אוציא לך את הנתון הזה שאתה רוצה. הוא 179 קילוגרם רטוב. אוקיי? אבל אז זה לא על זה, זה על זה שאני מגיע לרצפה בקלות, שהרבה פעמים זה קצת מעצבן אותי שאנשים אומרים, מה, איך אתה מגיע לרצפה? אבל פתאום זה היה לי כיף להגיע לרצפה, להשתחל בין רכבים ככה, זה היה לי ממש אחלה וכיף ונעים ונחמד. הבלם האחורי שלו חסר רגש, ולא הכי חזק, הקדמי נועץ ועושה אחלה עבודה. אבל בסוף יש פה אמירה של סטייל, ואני יודע שהאופנוע הזה ספציפית, הדגם 400, הוא נמכר ממש טוב בישראל, במונחים של, של, של המותג הזה, והאופנוע הזה מבחינת איפה הוא תוכנן וכזה, האופנוע הזה מתוכנן ביחד עם בז'אז' האודית, שחבר'ה מכירים אותה בגלל KTM עכשיו, אבל טריומף עשו איתם שיתוף פעולה, שהרעיון היה להשתמש בכל הידע שבז'אז' אוספת, בקפסיטי המטורף של הייצור שלה, ובמוכוונות שלה לשוק הסינגלים הזה, שהיא עוסקת בו המון באודו, ובמזרח בכלל, לקחת את הידע שלהם, טריומף, הגדירו שם מה הם מחפשים, מה איכות החומרים, איך הם רוצים שזה ירגיש, התכנון היה ביחד, ובז'אז' מייצרת רק לשוק באודו, את האופנוע הזה, וכל שאר האופנועים לכל העולם מיוצרים בתאילנד בכלל, זה הגלובליות של עולם האופנועים, בסוף יש פה אופנוע סינגל שנראה מבחוץ טוב, הוא פשוט, הוא מביא פשטות של רטרו, הלוח שעונים פשוט, כל הבקרות, לחבות את הטראקשן שאפשר, לחבות ה-ABS, זה הכל מכפתור אחד בצד שמאל, שמע, אחלה מכונה להיכנס איתה לעולם הזה של האופנועים עם 400 סמק.
אז בעצם, מה שאתה אומר, שיש לנו פה אופנוע שגם מעוצב יפה, גם נראה טוב, אפשר לעשות איתו קצת שטח, והוא מתאים לבעלי רישיון A1.
נכון. מה שאני אומר זה שיש פה אופנוע עם אמירה עיצובית. עכשיו, במחיר שלו, של 41,000 שקלים, בוא נדבר שנייה על מי המתחרים, למי שאוהב את הלוק העיצובי הזה של... של סקרמבלרים. מי עולה לך לראש ככה ראשון?
האמת, עוד לפני שעשינו את השיחה, וידעתי שתדבר איתי על הסקרמבלרים, חשבתי לעצמי, בלי קשר לעיצוב שלו, כמה, בהרבה מובנים, כמה הוא החלטת קנייה יותר רגיונית ונכונה מקטנוע. יש בשוק היום קטנועי 40,000 שקלים, עם תדירות טיפולים דומה לשל הסקרמבלר, עם שימושיות, בוא נגיד, ברגע שאתה תוסיף לו ארגז ותערוס לו את העיצוב ואת כל הקונספט של אופנוע נון, אתה תשווה בינו לבין קטנוע, והוא יהיה זול מהרבה קטנועים של הקטגוריה, שימושי לא פחות מהם, אפילו עם אפשרות לרדת איתו לשבילים וקצת שטח וליהנות ולעלות על איזה פיסטין ולשתות קפה שחור, ובבת אחת אתה זורק אותו לעולם אחר לגמרי של מתחרים, ולא מסתכל רק בנישה הקטנה של אופנועי סקרמבלר, שאין הרבה כאלה בארץ. אז הקטגוריה מאוד מאוד קטנה, ואני אפילו ארחיב אותה ואכניס אופנועי קאפה רייסרס או רטרו כאלה בפנים, רק בשביל קצת להבות את העניינים. יש לך את הסקוורנה 401 סברפילן, יש לך את ההונדה GB350.
לא, אין תדח שמה, איך הכנסת אותו להיות סקרמבלר עכשיו?
לא אמרתי סקרמבלר, אמרתי רטרו, אמרתי קאפה רייסרים.
בוא נתמקד בסקרמבלר, היום אנחנו בפרק על סקרמבלרים, בוא נתמקד בסקרמבלרים.
אוף. מי שמחפש אופנוע בגלל העיצוב שלו, יסתכל גם עליהם.
אוקיי.
נו, ומי עוד? נגיד. מי עוד?
יש לך CF מוטו, תקשיב, זה לא רחוק, 700 CLX.
אוקיי.
ברישיון A1 הוא עולה 49,480, והוא אופנוע סקרמבלר כמעט כאילו בהגדרה, חתיכת מתחרה מדליק. יש כמובן את הסווארט פילן שדיברת עליו. יש פנטיק קבלרו סקרמבלר, עם גלגלים של 21-18, עיצוב מהמם.
הוא 500, לא?
500. עבדתי מאוד קשה, דרך אגב הוא 450 סמ"ק, המנוע שלו. אבל עבדתי מאוד קשה כדי למצוא את המחיר, ואני עדיין לא סגור שמצאתי את המחיר הנכון, ולכן אני לא מבין איך הם רוצים למכור את האופנוע, אני אומר את זה לא בביקורתיות, כמו ברצון שהיבואן יצליח וימכור מבחינתי מיליארד כלים בשנה, אבל אם אני הגעתי ל-49,000 שקל, ואני לא בטוח שאני אומר עכשיו את המחיר הנכון, אז כאילו זה לא פאק שלי, זה פאק של האתר ושל היבואן.
מסכים.
יש בנלי לאונצ'ינו, 500.
נכון.
שהוא
נכון.
בול בקטע, הוא 46,000 שקלים, יש הונדה CL500,
נכון.
שהוא לא מופיע יותר באתר שלהם, למרות שאני
אותו.
יודע שהוא קיים, וגם הוא, לא בדיוק הבנתי את המחיר שלו, כי הוא לא מופיע באתר שלהם, אז אין מחיר רשמי, אבל בעיקרון סביבות 47,000 שקלים, ובקצה בקצה, שהוא לא יכולתי להחשיב אותו תחרות, אבל אני חייב להזכיר אותו שוב, זה הסקרמבלר 800 ברישיון A1 של דוקאטי, אבל פשוט המחיר הוא 84,000 שקל, כן, ולכן כן. אני לא חושב שבכלל הוא נכנס פה להתלבטות, כאילו אין, זה כאילו לא באותו ליגה, למרות שה-700 CLX של CF מוטו כן שם.
יפה. אז זה לא, אבל עדיין, זה לא קטגוריה עשירה כל כך בדגמים, ובמגוון רחב של בחירה. מי שאוהב נכון. את הסטייל הזה, אלה, זה האזור שהוא מסתובב בו, זה...
כן.
אופנועים מאוד שונים אחד מהשני, 700, סינגל, טווין, 400 סמ"ק, 500 סמ"ק.
כן, כן, נכון. כי זה קטגוריה שהיא נולדה מעולם של קסטומיזציה, ובתכלס היא לא מוגדרת, אז ההגדרה היא מה שנוצר מהשטח תרתי משמע, ואני אישית, שוב, מאוד אוהב סקרמבלרים, זה נוח לי, זה כיף לי, יש לזה סטייל, זה שונה, ובתור בן אדם שלא אוהב לחפור על עיצוב, העיצוב הזה בא לי טוב בעין, כי הוא שימושי אני חושב, או כי הוא מגניב, או כי הוא מחובר לשורשים, אני לא יודע למה להסביר את זה.
קודם כל, אני שמח שיש אופנוע שהראה לך את האור, אני באופן אישי מאוד אוהב את הלוק הזה של אופנועי שנות ה-60-70, היה בבעלותי מוטוגוצי V7 קאפה רייסר, היה לי אוסקוורנה ויטפילן 701, שהם כולם משחקים על אותה נישה ואותה קטגוריה, ואני מאוד מתחבר לסקרמבלר 400, הייתי בהשקה שלו בזמנו, בכולה קצוגה של הסוכנות בתל אביב, הם יפהפים, הם יפהפים, ואני חושב שזה מה שמוביל את האנשים שקונים אותם, הם רואים בהם כגאדג'ט או אביזר נוסף שמשלים את האופי שלהם ואת הלוק שלהם ומה שהם רוצים לשדר החוצה לסביבה, וזה אחלה פרטנר, זאת אומרת, זה אופנועים מאוד קלים לרכיבה, נכון. מאוד מהנים לרכיבה, ואני לא רואה למה לא, לצערי, נכון. כי באירופה הם מאוד מאוד פופולריים, כל הסגנון הזה, כל הסטייל הזה של סקרמבלרים, ובארץ זה פשוט לא תופס, לפחות לא בממדים שדומים לאירופה.
אז רק נסגור את השיחה, הזכרנו את צחי בהתחלה עם ה-FTR של אינדיאן, ואחרי זה הזכרת קצת את האובל ואת הפלט-טרק של ארצות הברית שהתפתח גם מתוך העולם הזה של מרוצי השטח שלא בדיוק היו ברורים, ובאמת, למה אמרתי שהוא בן דוד, הפלט-טרק? כי זה גם באמת אופנועי כביש שעשו להם כל מיני הסבות כדי להתאים אותם למרוץ, שפלט-טרק זה מרוץ שהוא באליפסה, רוכבים רק שמאלה, פלט-טרק הוא עם בלם אחורי בלבד, וספידווי, שזה אח שלו, שהוא עוד יותר קיצוני, הוא ללא בלמים בכלל, וה-FTR היה FTR 750, שהיה מיועד רק למרוצי פלט-טרק, נכון. וממנו, מתוך הדרישה העיצובית של האמריקאים, נולד ה-FTR 1200, ולכן הוא בן דוד שנמצא ליד, הוא לא בדיוק בסקרמבלרים. מה אני אגיד לך, קרובי? Go scramble yourself, אני יודע?
קודם כל, בוא נתחיל בזה שצחי טען שסקרמבלר נמדד רק על פי העברת האקזוז מהצד, אבל זה בסדר, אנחנו אוהבים אותו בכל מקרה.
זה לא מה שהוא אמר, אל תוציא אותי לסכסוך עם חבר עכשיו, זה לא מה שהוא אמר. הוא פשוט התעקש שאופנוע ללא זה לא יכול להיות סקרמבלר.
יש לי סלטון שאני רודף אחריו במסלול במוטור סיטי, כשהוא עם ה-FTR 1200, יכול להיות שאני אשים אותו פה עכשיו ברקע, שירוץ כבירול, בזמן יאללה. שאנחנו מדברים, כמובן רק את הקטע שאני עוקף אותו, לא צריך את כל הקטעים שהוא בורח לי קדימה, ובזה אנחנו נסיים. דור, תודה רבה על השיחה.
רגע, אל תפיין, רגע אחי, רגע. בוא נזמין את האנשים, to subscribe, ולעקוב אחרינו ביוטיוב. בספוטיפיי, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בקרובלוג, בעמוד של הקרובלוג בפייסבוק, בעמוד של תומר ברם הפרטי, בעמוד של דור אבן קץ הפרטי, באינסטגרם ובפייסבוק, איפה אתם עוד רוצים? קחו את כל התוכן שלנו בכתב, בשמע, בווידאו, תהנו ממנו, תפיצו אותו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, תגיבו, כי התגובות שלכם גם מכוונות אותנו הלאה, גם מחזקות אותנו, וגם עושות לנו נעים בלב, ושכל אחד יעשה כמה שיותר נעים בלב לאנשים אחרים. יאללה, אח יקר, נתראה.
יאללה, ביי ביי.